كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי ג' באייר תשפ"א, מסכת יומא, דף ד'. רדיו קול חי זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הנה הסיפור של היום במספרים, בגמטריות. הלא הם הפרפראות לחוכמה. יום העצמאות תשפ"א, מסכת יומא דף ד', זה בדיוק נמרץ הפסוק בתהילים קוף ח', כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. וגם האמור בפסוק בספר במדבר פרק ל"ד פסוק י"ב, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה. וכאשר אל הגימטריה אנחנו מוסיפים את המילים הדף היומי, דהיינו יום העצמאות תשפ"א, הדף היומי מסכת יום הדף ד', התוצאות הם שני פסוקים מתהילים. פסוק אחד בתהילים קט"ז, בחצרות בית השם בתוככי ירושלים, הללויה. והפסוק השני בתהילים קל"ג, שיר המעלות לדוד, ינה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. פותחים כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה המצווה ה-352 מתוך התרי"ג מצוות, מצוות הממיר בהמת קורבן בבהמה אחרת שתהיינה שתיהן קודש. משורשי המצווה שרצה השם ברוך הוא להטיל מורא בלב בני האדם בכל ענייני הקדש, כמו שכתבתי בבניין בית המקדש, וקהיליו וסדר ויקחו לי תרומה במצווה צדי ה'. שם תראה על צד הפשט כוונתנו בחומר הגדול הראוי לנו לנהוג בקודש, ועל כן כדי לקבוע בליבנו מוראת עניין הקודש ציווה הכתוב לבל נשנה את הדברים, אלא מכיוון שנתקדשה הבהמה תהיה בקדושתה לעולם ולא נחשוב להפקיע מקדושתה ולהחליפה בבהמה אחרת. ואם יוציא הדבר מפיו שתהפך מחשבתו וכל מעשהו ותהיינה שתיהן קודש, כי הוא בא במעשיו להפקיע קדושה, ותהיה להפך שתתפשט יותר ותתפוס הכל. והרמב״ם זיכרונו לברכה בהלכות אמורה כתב בתא המצווה זו, ובמה שנצטווינו להוסיף חומש בפדיון הקדש שירדה התורה לסוף מחשבת האדם ויצרו רע שתבוא להרבות קנייניו ולחוס על ממונו, ואף על פי שנדר והקדיש אפשר שיחזור בו וינחם וירצה לבדותו בפחות משוויו, לפיכך יוסיף חומש. וכמו כן יחליף בהמה שהקדיש בפחותה ממנה, ואם יותן לו רשות להחליף רע בטוב יחליף טוב ברע, ולפיכך סתם הכתוב הדלת בפניו. ועוד העריך בעניין זה וכתב, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הן, ראוי אתה להתבונן בהם, וכל שאתה יכול לתן בו טעם תן, ויזכר הרב לטובה שסייע ידי עם דבריו במלאכתי זאת. אלו הם דברי בעל ספר החינוך במצווה שינון ב', מצוות הממיר בהמת קורבן בבהמה אחרת שתהיינה שתיהן קודש. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. הוא היה בדף השני של מסכת יומא, עלו דף ג' במסכת יומא, ובסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב הפעם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה אם שמיני עצרת הוא רגל לעצמו חלק מסוכות ולעניין מה? והתשובה, רגל לעצמו לעניין פזר קשב, שזה ראשי תיבות, שכל עוד מציינת מצווה אחת שמחשיבה את שמיני עצרת לרגל בפני עצמו. שמיני עצרת הוא חלק מסוכות לעניין שאפשר להביא בו קורבן של סוכות לתשלומים. שאלה שנייה, מהו קשב? קוף זה סדר קורבנות לעצמו, שין זה שיר לעצמו, בית שהיו מברכים בו המלך ולרבינו תם ברכה, היינו הזכרה בברכת המזון ותפילה. שאלה שלישית, כמה פרים ועילים קריבים ביום הכיפורים והצרת ומאיזה דין? והתשובה, ביום הכיפורים לרבי פר אחד ואיל אחד, ולרבי אלעזר ברב שמעון, פר ושני עילים, אחד לחובת היום ואחד למוסף, ובעצרת שני עילים לחובת היום. שאלה רביעית, מאיכן נלקחו חצוצרות הכסף? אומר רשי, מחלוקת תנאים לרבי יושיע משל משה ולרבי יונתן משל ציבור. שאלה חמישית, מאיכן נלקחו פר ואיל של יום הכיפורים? בפר ואיל של יום הכיפורים לכול העלמה משל כהן גדול, שנאמר בזאת יבוא אהרון, בפר ומעד בני ישראל ייקח שני סעירי. והשאלה האחרונה על דף ג' הייתה, מהי עבודת תחילה? אילו עבודות קרויות כך? והתשובה, עבודת תחילה, עבודה ראשונה באותו מקום. ביום שמיני למילואים הייתה עבודה ראשונה בלבוש בגדי כהונה, ביום הכיפורים הראשון הייתה עבודה ראשונה לפני ולפנים בקודש הקודשים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ג' במסכת יומא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע ג' באייר תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת יומא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד 19 שורות לפני סוף דף ג' מן המילים קיאת הרב דימי אמר רב יוחנן מתני חדה רבי יהושע בן לוי מתני תרתי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לעיל בדף בית עמוד א' הובא שהדין האמור במשנתנו הפותחת את המסכת שיש להפריש את הכהן הגדול מביתו 7 ימים קודם יום הכיפורים, והדין האמור במשנה במסכת פרה שיש להפריש את הכהן השורף את הפרה 7 ימים מביתו קודם שריפתה, נלמדים מהפסוק האמור בימי המילואים, ימי חינוך המשכן על ידי משה ואהרון, מכ"ו ג' באדר ועד ראש חודש ניסן. נאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק ל"ד, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, שכשם שבימי המילואים פרשו מביתם למשכן ל7 ימים, כך יפרוש הכהן הגדול העובד ביום הכיפורים מביתו 7 ימים קודם לעבודתו, וכן הכהן השורף את הפרה האדומה יפרוש 7 ימים קודם לשריפת הפרה האדומה. שבה הגמרא לעסוק בדרשה הזו ומביאה מחלוקת שנחלקו בה. אומרת הגמרא כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, רב דימי ורבין היו מן האמוראים שעלו לארץ ישראל וחזרו וירדו לבבל, והיו מוסרים את שמועותיהם של אמוראי ארץ ישראל כמו רבי יוחנן ועוד. אם כן, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר שרבי יוחנן מתני חדה למד מהפסוק בימי המילואים פרישה אחת בלבד, ורבי יהושע בן לוי מתני תרתי למד מהפסוק הזה שתי פרישות. מסבירה הגמרא, רבי יוחנן מתני חדה למד מהפסוק פרישה אחת, שנאמר כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, אילו מעשה יום הכיפורים, שבא הפסוק ללמד על הכהן הגדול העובד ביום הכיפורים שגם עליו לפרוש מביתו 7 ימים. רבי יהושע בן לוי מתני תרתי למד מהפסוק שתי פרישות, לעשות אילו מעשה פרה, שבא הפסוק ללמד חובת פרישה לכהן השורף את הפרה האדומה, ולכפר אילו מעשה יום הכיפורים ללמד על חובת פרישה לכהן גדול העובד ביום הכיפורים. מבארת הגמרא את דעת רבי יוחנן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן מתני חדה, רבי יוחנן למד מהפסוק רק את פרישת הכהן הגדול קודם יום הכיפורים, ולא למד ממנו אודות פרישת הכהן השורף את הפרה. שואלת הגמרא, וענן תנן, הרי שנינו במשניות שתי פרישות, שנינו לעיל בדף בית עמוד א' 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, ושנינו עוד במסכת פרה פרק ג' משנה א' 7 ימים קודם שריפת הפרה מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו, ומצינו פרישה בין בכהן גדול קודם יום הכיפורים ובין בכהן קודם שריפת הפרה, ומאיכן נלמדת חובת הפרישה לכהן השורף את הפרה? משיבה הגמרא, חובת הפרישה לכהן השורף את הפרה אדומה אינה אלא מעלה באלמה שעשו חכמים לפי שהקלו בה בפרה אדומה לטמא את הכהן העוסק בה לפני שריפתה כדי להוציא מליבם של צדוקים, לכן החמירו בה חומרות רבות אחרות. דעת הצדוקים הייתה שעל הכהן השורף את הפרה להיות טהור לגמרי, ודעת חכמים הייתה שדי בכך שיהיה טבול יום, דיינו שטבל ועדיין לא העריף שמשו, כדי להוציא מדעתם של הצדוקים, אכן היו מתמים את הכהן ומטבילים אותו קודם שריפתה כדי שיהיה טבול יום, ומפני שחששו שיבואו לזלזל בה ולהקל בה עוד בדיני פרה אדומה, החמירו בה בדברים אחרים, כפי שביארה הגמרא לעיל בדף ב' עמוד א', ובין החומרות שיפרוש הכהן מביתו, אבל אין חובת הפרישה מן התורה. דנה הגמרא כיצד מתפרשים דברי רבי יוחנן אילו עם מה שהובא בשמו לעיל בדף ב' עמוד א'. מקשה הגמרא, כיצד אמר רב דימי בשם רבי יוחנן שאין דורשים מהפסוק אלא את פרישת יום הכיפורים ולא את פרישת הכהן העוסק בפרה אדומה? והרי אמר רבי מניומי בר חילקיה, אמר רבי מחסיה ברידי בשם רבי מחסיה ברידי שאמר בשמו של רבי יוחנן, נאמר בפסוק, אשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. יש לדרוש מהפסוק שתי דרשות. מהמילה לעשות אלו מעשי פרה, שיש חובת פרישה לכהן השורף את הפרה האדומה. ולכפר אלו מעשי יום הכיפורים, שיש חובת פרישה לכהן הגדול העובד ביום הכיפורים. הרי שרבי יוחנן עצמו דרש מן הפסוק את שתי הדרשות, וכדעת רבי יהושע בן לוי, ולא כפי שאמר עבדי ממשמו, שרבי יוחנן למד מהפסוק מימי המילואים פרישה אחת בלבד, רק לגבי יום הכיפורים. משיבה הגמרא, ההוא הדברים שהובאו לאל בדף בית עמוד בית בשם רבי יוחנן. לפיהם גם חובת הפרישה לכהן השורף את הפרה נלמדת מן הפסוק, אינם דברי רבי יוחנן עצמו, אלא דרבי בשם רבו אמרם. דחיית הרבין, כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל, מסר מה שאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, שיש לדרוש מן הפסוק את שתי הדרשות, מהמילה לעשות אלו מעשי פרה, לכפר אלו מעשי יום הכיפורים, אבל רבי יוחנן עצמו אכן אינו סובר כך, אלא כפי שאמר עבדי מבשמו, שאין לדרוש מן הפסוק אלא חובת פרישה אחת לכהן גדול קודם יום הכיפורים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דרבי, רבי ישמעאל הרי תנאו, והוא סובר שמעשה פרה אדומה כן נלמד מימי המילואים, אז איך רבי יוחנן שהיה המורה חולק עליו? תרצים התוספות א' לקמן בדף ד' עמוד א' ובאה ברייתא שמסייעת לשיטת רבי יוחנן, והוא סובר רבי יוחנן כדעת התנא ששנה את הברייתא הזו. ב' ממה שאמר רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל יש להבין שחכמים חולקים על כך, ודעתו של רבי יוחנן כדעתם של חכמים. עכשיו מביאה הגמרא מסע ומתן בדרשה לומדת את דין פרישת יום הכיפורים מימי המילואים. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, מאיך קיה לפתלה? מאיכן למדת את חובת פרישת הכהן הגדול קודם יום הכיפורים? הרי למדת הזאת מפרישת הכהנים בימי המילואים. היא, אם כן קשה, מה מילואים? כשם שבמילואים כל הכתוב בהן מעכב בהם, שאם לא עשו את אחד מן הדברים שנאמרו בהם כגון, שלא פרשו בשבעת ימים אלו לא נתקיים דין המילואים, כפי שדורשת הגמרא לקמן בדף ה' עמוד א', אף החנמי גם כאן בפרישת הכהן הגדול לצורך עבודת יום הכיפורים, יהיה הדין שכל הכתוב בהם מעכב בהם. ואם לא פרש שבעה ימים קודם לכן, לא יוכל לעבוד. וכי תימה החינמי, ואם תרצה לומר שאכן כך הוא, שגם ביום הכיפורים פרישת הכהן הגדול מעכבת? והתנן הרי שנינו במשנה שפתחה את המסכת, בדף בית עמוד א' ליל, ומתקינים, מכינים לו כהן אחר, שאם יהיה רפסו לכהן הגדול, יעבוד אותו כהן תחתיו. ולא קטני ולא נאמר במשנה שמפרישים את אותו כהן מביתו שבעה ימים קודם ליום הכיפורים, ונמצא שאם יהיה רפסו לכהן הגדול, יעבוד הכהן הבא תחתיו, ולא פרישה על כוחך שאין הפרישה מעכבת. אם תרצה להסביר ולומר מהי מתקינין, מה הפירוש מתקינין האמור במשנה, הכוונה מפרישין, ואכן אף הכהן הבא תחתיו פורש מביתו שבעה ימים קודם יום הכיפורים, ונקטה המשנה לשון מתקינין, לכלול בכך שמתקינים לו בגדים כמידתו, כפי שכתבו התוספות ישנים לאל בדף בית עמוד א', אז מדוע שינתה המשנה את לשונה ואמרה לגבי הכהן הגדול לשון מפרישין, בכך שאמרה מפרישין כהן גדול, ולגבי הבא תחתיו נקטה לשון מתקינין, אמרה בלשונה ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, ליטני או אידי ואידי, מתקינין או אידי ואידי מפרישין, או שתשנה המשנה בזה ובזה בין לגבי הכהן הגדול ובין לגבי הכהן הבא תחתיו את הלשון מתקינין, שתכתוב המשנה שבעת ימים קודם יום הכיפורים מתקינין כהן גדול מביתו, או אידי ואידי, או שתשנה בזה ובזה לשון מפרישין, שיהיה כתוב ומפרישין כהן אחר תחתיו. וממה שלגבי הכהן הגדול נקטה המשנה שמפרישים אותו מביתו, ולגבי הכהן הבא תחתיו נקטה שמתקינין אותו, מוכח שאכן אינו פורש מביתו, ואם יהיה רפסו לכהן הגדול, יעבוד הכהן השני, אף שלא פרש קודם לכן, כי אין הפרישה מעכבת. אם כן קשה, כיצד ניתן ללמוד את דין הפרישה ביום הכיפורים מימי המילואים? כי אם כן, דינה היה שתעכב כפי שהיא מעכבת בימי המילואים. ועכשיו הוכחנו שהפרישה אינה מעכבת ביום הכיפורים. ורבי יוחנן לא השיב על הקושייה הזו. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, אל אמר מאיך היה לפלא? ומאיכן אדוני לומד את דין הפרישה האמור במשנה אחרי שהוכחת שאין ללומדו מימי המילואים? אמר להשיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, אני סובר שדין הפרישה נלמד מסיני, ממה שפרש משה לפני שנכנס למחנה השכינה קודם שעלה לקבל את התורה בהר סיני. דכתיב נאמר בספר שמות, פרק כ"ד פסוק ט"ז, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ובפסוקים שלפני כן נאמר שהקדוש ברוך הוא קרא למשה אחר מתן תורה לעלות להר, על מנת לקבל את הלוחות ואת התורה, ולאחר מכן בא הפסוק שלפנינו האומר ששכן כבוד השם על ההר וכיסהו הענן. במשך שישה ימים, ולפי פירוש הגמרא, הכוונה שכיסה את משה, וקרא הקדוש ברוך הוא למשה ביום השביעי. בפסוק הבא נאמר שמשה בא בענן והיה בער 40 יום ו-40 לילה, ופשטות הדברים היא שאף הפסוק עוסק בזמן שאחר מתן תורה כפסוקים שלפניו ושלאחריו. ולכמן בדף דלת עמוד א' תביא הגמרא פירוש אחר בדברי הפסוק, ושם גם יתבהר מה ההכרח לפירוש הזה. אם כן אומר ריש לקיש, יש לבאר מכדי הרי כתיב נאמר בפסוק שממשיך ואומר, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ברור שענן כיסאו למשה קודם לכן שישה ימים. מהי, מדוע הוצר הפסוק לומר ויחסהו הענן ששת ימים, הרי די היה לו לומר, ויחסהו הענן ויקרא אל משה ביום השביעי, והיה מובן בכך שכיסאו שישה ימים. אלא זה בניו, פסוק זה שחזר ופירש את כיסוי הענן שישה ימים שהוא מיותר, בא ללמדנו בכך, לכל מקום שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת שישה ימים קודם לכן, כשם שמשה פרש שישה ימים כדי להכין את עצמו להיכנס בענן. מכאן שעל הכהן הגדול העומד להיכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, שהוא מחנה שכינה, לפרוש שישה ימים קודם לכניסתו. שואלת הגמרא, כיצד ניתן ללמוד מכאן את פרישת יום הכיפורים וענן שיבת נן? הרי במשנתנו שנינו שעליו לפרוש שבעה ימים, ואילו בפסוק כתוב שפרישה היא שישה ימים בלבד. משיבה הגמרא, אכן משום חובת הפרישה די היה שיפרוש מביתו שישה ימים. אבל מתניתן משנתנו רבי יהודה בן בתירא, זוהי שיטת רבי יהודה בן בתירא דחייש, שחשש לטומאת ביתו, כפי שתפרש הגמרא לקמן בדף עמוד א'. דעתו היא שיש לחשוש שמא יזדקק הכהן הגדול לאשתו ותראה דם בשעת מעשה, ויעשה בועל נידה תמי שבעה ימים, ולא יוכל לעבוד ביום הכיפורים אחר שלא עברו מימי טומאתו אלא שישה, ודיין הוא תמי. משום כך יש להוסיף לפרישתו יום נוסף משום טומאת ביתו, אף שמאמור בפסוק די שיפרוש שישה ימים. מביאה הגמרא מסע ומתן בדעתו של ריש לקיש, לפיה נלמד דין הפרישה של הכהן הגדול מפרישת משה במתן תורה בהר סיני. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, בישלמה לדידי, מובן הדבר לשיטתי, די אלפינה שאני לומד את חובת הפרישה ממילואים. אז היינו דתניא, זה מה ששנינו בברית הזה וזה, בין הכהן הגדול העובד ביום הכיפורים ובין הכהן השורף את הפרה האדומה, כל אחד מהם מזין עליו כל שבעה, מזין עליו מימי פרה אדומה, כל יום מימי הפרישה, מכל חטאות ממי איפר פרה אדומה שהיו שם במקדש. את איפר הפרה היו מערבים במים חיים ומזין ממנו על מי שנטמע במת. גם על הכהן הגדול הפורש לעבודה ביום הכיפורים היו מזין מהמים הללו, והמים הללו נקראו מי חטאת על פי הפסוק, והייתה לבני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי. ומכל פרה אדומה שעשו הניחו מקצת מאפרה בחיל שבמקדש למשמרת, כאמור במסכת פרה. וטעם הזהו לדברי, אומר רבי יוחנן, דאבה אינה מהזהה במילואים, שהייתה גם הזהה במילואים, בימי המילואים. שכיוון שחובת הפרישה נלמדת מימי המילואים, יש ללמוד משם גם זאת, שיש לעזות על הכהן בימי הפרישה כפי שהיה במילואים. אלא לדידך דיאלף מסיני, אלא אתה ריש לקיש לשיטתך שאתה לומד את חובת הפרישה מסיני, הזהה בסיני מהווי? האם איזור על משה בימים שפרש קודם כניסתו למחנה שכינה? הרי ודאי שלא. ומעתה קשה, מניין לנו שיש לעזות על הכהן הגדול, העובד ביום הכיפורים, ועל הכהן השורף את הפרה האדומה בימי פרישתם? אמר לי, אמר ריש לקיש לרבי יוחנן, ולתעמך לשיטתך שאתה לומד את חובת הפרישה מהמילואים, מי ניחא, האם מובן דין ההזהה? ואלו במילואים איזור על הכהנים מדם הקורבנות. ואילו אחא כאן בכהן הפורש לפני יום הכיפורים ולפני שריפת הפרה, ההזהה היא במים של איפר חטאת. ונמצא שגם לדבריך קשה, מניין לנו הזהה זו? השיב לו רבי יוחנן לריש לקיש, הלו קשיא, קושיה זו אינה קשה, דתני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא, נכנסו מים תחת דם, הזעת המים שהייתה בפרישת הכהן ביום הכיפורים ובפרה אדומה, באה במקום הזעת הדם שהייתה בימי המילואים. אלא לדידך לשיטתך אתה ריש לקיש, שאתה לומד את חובת הפרישה מסיני קשה, הזעה בסיני מהווי? האם הייתה הזעה בהר סיני? מניין לנו שיש לעזות על הכהן העובד ביום הכיפורים והשורף את הפרה בימי פרישתם? אמר להשיב ריש לקיש לרבי יוחנן, אכן אין הזעה זו מן הדין, ואינה נלמדת מימי המילואים אלא מעלה בעלמה. זוהי מעלה מדברי חכמים שבכהן גדול העובד ביום הכיפורים עשו בו מעלה לצריכו הזעה, מפני כניסתו למחנה שכינה. ובכהן השורף את הפרה אדומה עשו בו מעלה לצריכו הזעה, לפי שהקלו בו לטמאו ולהפוך אותו לטבול יום קודם שריפתה. כדי להוציא מליבם של צדוקים כפי שלמדנו לעיל. שדעת הצדוקים הייתה שעל הכהן השורף את הפרה להיות טהור לגמרי, ואילו דעת חכמים הייתה שדי בכך שיהיה טבול יום, דיינו שטבל ודיין לא הריף שמשו. כדי להוציא מדעת הצדוקים, אכן היו מתאמים את הכהן ומטבילים אותו קודם ששרפו את הפרה, כדי שיהיה טבול יום, ומפני שחששו שיבואו לזלזל בה ולהקל בה עוד, החמירו בה בדברים אחרים, כאמור כפי שביארה הגמרא לעיל בדף ב' עמוד א'. כותבים התוספות בדיבור המתחיל הזעה, שמה שמבואר לקמן בדף ח' עמוד ב' של רבי מאיר, הזעה בכל יום היא משום חשש, שמא יום זהו יום שלישי או שביעי לטומתו, שדין תממת שמזים עליו ביום השלישי והשביעי לתומתו, ועל כן מזים עליו בכל יום, שם היום זה או היום השלישי או היום השביעי, מאז שנטמע. וכן מה שמבואר לקמן בדף י' עמוד ב' שהזעה אמורה לתמת הכהן, כדין טהור שנפלה עליו הזעה שמתמתו, הרי זה כדעת ריש לקיש שהזעה היא מעלה באלמה, והיינו מחשש תומה, ולא מן הדין, שאילו היא מן הדין אינה באה משום חשש תומה, ואין שייך לומר שהיא משום שמה, היום יום שלישי או יום שביעי לטהרתו, וכן אינה מטמאת את הכהן. ועוד כותבים התוספות שאף לדעת רבי יוחנן הלומד את חובת הפרישה ממילואים, עיקר הלימוד אינו אלא אסמכת, אבל כן אין ההזעה אלא משום חשש טומאה. אם כן, בסיכום הדברים מצינו שתי דעות אודות מקור דין פרישת כהן גדול קודם יום הכיפורים. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי למדוע מהמילואים, וריש לקיש למדע מסיני. וכתבו האחרונים שיש כמה נפקמינות במחלוקת הזו. הגבורת הרי כתב שלדעת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי עליו לפרוש למקום קדוש דווקא, כפי שהכהנים במילואים שעו בפרישתם באוהל מועד. וצריך לומר שלשכת פלדרין שאליה פרש הכהן הגדול, ולדעת רבי יהושע בן לוי שסבר שאף פרישת הכהן השורף את הפרה נלמדת ממילואים, אז גם הלשכה שעל פני הבירה לשם פרש הכהן השורף את הפרה, היו במקום קדוש. ואילו לדעת ריש לקיש יכולו לפרוש גם למקום חול, שהרי משה רבינו לא פרש למקום מקודש כלל. ועוד כותב הגבורת הרי, שלדעת רבי יוחנן עליו לפרוש 7 ימים לילה ויום, כפי שהייתה הפרישה במילואים, ואילו לדעת ריש לקיש, שלא צריך לפרוש מעיקר הדין על 6 ימים ופרישת היום השביעי רק משום חשש של תומת ביתו, די שיפרוש מקצת מן היום הראשון ועוד 6 ימים. והשפת אמת כתב שאם מקור הפרישה נלמד מהמילואים כרבי יוחנן, פרישת כל 7 הימים היא מצווה אחת, וממילא אם לא יפרישו ביום הראשון, אין עוד מצווה להפרישו. אבל אם מקור הפרישה הוא מסיני כריש לקיש, כיוון ששם היו רק 6 ימי הפרשה ויום אחד הוסיפו מחשש תומת ביתו, על כן גם אם לא פרש ביום הראשון, יפרוש ביום השני. כמו כן מצינו שתי דעות אודות מקור דין פרישת הכהן השורף את הפרה, רבי יוחנן נקט שזו מעלה מדי רבנן, ולו רבי יהושע בן לוי למד זאת מהמילואים. והרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים, פרק א' הלכה ג', וכן בהלכות פרה, פרק ב' הלכה ב' כתב, הן על פרישת יום הכיפורים והן על פרישת הפרה, שהם קבלה ממשה רבינו. ונחלקו האחרונים בביור כוונתו של הרמב״ם, עם רצונו לומר ששתיהם מן התורה, ועל ידי הקבלה נתפרש הפסוק ונדרש לחובת פרישה, והרמב״ם פוסק כדעת רבי יהושע בן לוי, או ששתיהן מתקנת חכמים, או כדעת התוספות הסובר, שהדרשה מהמילואים אינה אלא אסמכתא. מביאה הגמרא ברייתות עכשיו כשתי הדעות החולקות האם הפרישה נלמדת ממילואים או מסיני. תניא כבתי דרבי יוחנן שנינו ברייתא כדבריו של רבי יוחנן לומד את חובת הפרישה מהמילואים, ותניא כבתי דריש לקיש ושנינו ברייתא כדבריו של ריש לקיש הלומד את חובת הפרישה מפרישת משה לפני כניסתו למחנה שכינה בהר סיני. מביאה הגמרא ברייתא כדעתו של רבי יוחנן, תניא כבתי דרבי יוחנן שנינו בברייתא כדבריו של רבי יוחנן, נאמר בפסוק לגבי עבודת יום הכיפורים בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ג', בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. והפסוק הזה מיותר הוא, והגמרא תפרש בהמשך את אופן הדרשה. ויש לדרוש כאילו נאמר בו, בזאת התורה יבוא אהרון אל הקודש, והיינו, במה שאמור בעניין בתורה אמורה במקום אחר, בא יבוא אהרון ביום הכיפורים אל הקודש, ומה היא, באיזה עניין נאמרה התורה הזאת בעניין דמילואים? ומה אמור בעניין דמילואים? נאמר שם שאהרון פירש 7 ימים ושימש ועבד במשכן יום אחד, והוא היום השמיני למילואים שהוטלה עליו עבודתו. שנאמר, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבנה ולזקני ישראל, ויאמר משה לאהרון, קרא אל המזבח ועשה את חטאתך ואת תועלתך. ובפסוקים שם נאמר שמשה אמר לאהרון להביא את הקורבנות משלו. וכן אמר לבני ישראל להביא קורבנות משלהם, ואהרון הקריב את כל הקורבנות הללו. ומשה מסר לו ולימדו כל 7 ימי המילואים את סדר העבודה כדי לחנכו, כדי להרגילו בעבודה שעליו לעבוד במשכן. ואף לדורות כך הוא הדין, שכהן גדול הבא אל הקודש, פורש 7 ימים קודם לכן ומשמש במקדש יום אחד, הוא יום הכיפורים. ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה רבינו. מפסיקה הגמרא את דברי הברייתא כדי לפרשה. מה שאמרה הברייתא שיהיו מתלמידיו של משה, שני התלמידי חכמים, להפוקי למעט צדוקין, המשנים מאופן ההקטרה האמור בתורה, שהם הצדוקים היו נותנים את הקטורת על האש קודם כניסתו של הכהן הגדול לקודש הקודשים, ולא כפי שדרשו חכמינו מן הפסוקים שיש ליטטה עליהם רק אחר שנכנס אל קודש הקודשים. כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף י"ט עמוד ב' וכן בדף נון ג'. וכוונת הברייתא, ששני התלמידי חכמים שמלווים את הכהן הגדול יהיו מתלמודיו של משה רבינו, לומר שיהיו מאלו שאינם משנים ממה שנאמר למשה. ממשיכה הגמרא להביא את דברי הברייתא, ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה מוסרים לו לכהן הגדול ומלמדים אותו כל 7 ימים שלפני יום הכיפורים את סדר העבודה כדי לחנכו, כדי ללמדו בעבודה שיהיה רגיל בה. ובפירוש רבינו אליקים כתב שמלמדים אותו שלא לעשות כצדוק עם הנעל. מכאן אמרו חכמים ש7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרדרין, כאמור במשנה שפתחה את המסכת. ממשיכה הגמרא את דברי הברייתא, כשם שמפרישים כהן גדול לעבודת יום הכיפורים, כך מפרישים את הכהן השורף את הפרה האדומה 7 ימים קודם שריפתה ללשכה שעל פני הבירה. ולעיל בדף ב' עמוד א' נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מה זה הבירה, אם הכוונה למקום מסוים שנקרא בירה, או שהכוונה לבית המקדש המכונה בשם הזה, בירה. אם כן, מפרישים את הכהן השורף את הפרה האדומה שבעה ימים קודם שריפתה ללשכה שעל פני הבירה שהייתה בצד צפונה מזרחה של העזרה. ואף שאמרה הברייתא שכשם שמפרישים את הכהן הגדול העובד ביום הכיפורים, כך מפרישים את הכהן השורף את הפרה, הם אינם דומים זה לזה, שפרישת כהן גדול נדרשת מהפסוק, ופרישת הכהן השורף את הפרה אינה אלא למעלה באלמה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואחד זה ואחד זה בין כהן גדול העובד ביום הכיפורים ובין הכהן השורף את הפרה, מזין עליו כל שבעה ימי פרישתו, מכל חטאות, מכל המי חטאות של כל הפרות האדומות שהיו שם במקדש, מכל פרה אדומה שעשו מאז משה רבינו, הניחו מקצת מאפרה בחיל שבמקדש למשמרת. ואם תאמר, מניין לנו דין הזעה זה, הלא במילואים יזו על הכהנים דם קורבנות וילואה חכן בפרישת הכהן הגדול קודם יום הכיפורים, והכהן השורף את הפרה האדומה מזים עליהם מים מי חטאת, אמרת אמור מעתה נכנסו מים תחת דם, כלומר באה הזעה של מי חטאת במקום הזעת הדם שהיה במילואים. ואומר, ודיני הפרישות הנזכרות יש ללמוד מפסוק נוסף לגבי מילואים, שנאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק למדלת, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, יש לדרוש לעשות אילו מעשי פרה, לכפר אילו מעשי יום הכיפורים, שבזה ובזה יש על עושיהם לפרוש מביתם שבעה ימים קודם לכן כבמילואים. שואלים הראשונים, הרי הגמרא פתחה ואמרה שברייתא זו מסייעת לרבי יוחנן, ואילו לדבריו לאל בדף ג' עמוד ב' אין למדים ממילואים, אלא על מעשה יום הכיפורים ולא על מעשה פרה אדומה. כותבים התוספות לאל בדף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל דרבי, וכן הריטב"א שיש להגיע ולכתוב, לעשות לכפר אילו מעשה יום הכיפורים. ואכן מעשה פרה אינו נלמד מן הפסוק הזה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא, שנינו בברייתא שמהפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש שנאמר לגבי יום הכיפורים, למידים שיבוא הכהן אל הקודש בתורה הזו האמורה בעניין אחר, והיא הפרישה האמורה בפרשת מילואים. שואלת הגמרא, והאי, והרי פסוק זה בזאת יבוא אהרון אל הקודש, מבא אלה לגופי, נצרחו לדינף שלו עצמו, היינו ללמד את מה שנאמר שם בהמשך שיבוא עם קורבנותיו, בפר בן בקר לחטאת, ואי לעולה, וכיצד למידים שבזאת הכוונה לפרישה האמורה במקום אחר בתורה, משיבה הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה, אם הייתה כוונת הפסוק ללמד על עניין הקורבן לחודי, רק לגבי זה שהכהן הגדול יבוא עם קורבנותיו בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, ולא לדרשה אחרת, לאם הקרא היה על הפסוק לומר בלשון בזה או באלה, שהם לשון זכר, שהרי אהרון בא בפר ואיל שהם סחרים. מהי, מדוע נקת הכתוב לשון בזאת שהיא לשון נקבה, אלא בהכרח שלא בא הפסוק רק ללמד על דיניו עצמו, על איזה קורבנות יביא איתו אהרון הכהן, הכהן הגדול, וממילא שם את מיני תרתי, יש לך ללמוד מן הפסוק את שני הדברים, שגוף הפסוק בא ללמד שיבוא בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, ומה שנאמר בפסוק לשון בזאת שהיא לשון נקבה, הרי זה ללמד על הפרישה שהיא לשון נקבה, ולומר שבפרישה יבוא אל הקודש. שואל הריטב"א, ולא נצרח הפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש ללמד מה שדרשו במדרש בויקרא רבה, שנכנס אהרון בחבילות של מצוות בזכות התורה, שזאת היא התורה, כפי שנאמר וזאת התורה, תרץ הריטב"א שאין משיבים מדברי המדרש שאינם אלא סמך בעלמא ואינם פשטות הכתוב. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא, שנינו בברייתא שיש ללמוד את פרישת הכהן ביום הכיפורים מפסוק נוסף, כנאמר בברייתא ואומר, יש עוד פסוק, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. שואלת הגמרא, מהי ואומר, מדוע הוא צריכה הברייתא להביא פסוק נוסף ללמוד ממנו על חובת הפרישה, אחרי שכבר דרשה זאת מהפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש? משיבה הגמרא, כך כוונת הברייתא, וכי תימא, ואם תרצה לומר שאין ללמוד מהפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש לחיוב פרישה לכל כהן גדול העובד ביום הכיפורים, לפי שיש לומר שרק יום הכיפורים קמה, רק יום הכיפורים הראשון שעבדו בו במשכן, הוא דבאי פרישה. בו היה צריך הכהן פרישה שבעה ימים קודם העבודה, כדי אשכחן במילואים, כמו שמצאנו במילואים שגם כן היו פעם אחת. אבל ביום הכיפורים דאלמה, בשאר ימי הכיפורים לדורות שלאחר מכן, לא. לא יצטרך הכהן הגדול פרישה קודם עבודה. אינמי, או שתאמר שאין ללמוד את חובת הפרישה מהפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, לפי שיש לפרש שרק כהן גדול קמה, שרק הכהן הגדול הראשון, דהיינו אהרון הכהן הנזכר בפסוק, הוא דבאי פרישה, הוא זה שהיה צריך פרישה קודם עבודה בימי הכיפורים כל ימיו. אבל כהן גדול דאל משאר כהנים גדולים, שיעמדו אחרי אהרון הכהן, לא יצטרכו פרישה קודם עבודתם ביום הכיפורים. ולמרות שהפרשה כולה מדברת על כל הכהנים הגדולים שיהיו בדורות הבאים, שאף שהוזכר באהרון כבפסוק המובא לאל בזאת יבוא אהרון אל הקודש, הרי נאמר בסוף הפרשה, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה, מכל מקום היינו אומרים שאין כל זה אלא בעבודות המחפרות והנעשות בו ביום, ככתוב לחפר אחת בשנה, ולא על שאר דינים כגון פרישת הכהן שהיא לפני יום הכיפורים, והיא אינה עבודה מחפרת, אז אולי בזה רק צובה ארון ולא שאר הכהנים גדולים. כך מסביר הרשש, לכן כמה שמלן, לכן בו הוא שמע מקור אחר לחובה הזו, מן הפסוק כאשר עשה. לכן הברייתא הביאה עוד פסוק ללמד את חובת הפרישה על כל הכהנים הגדולים לדורותיהם, 7 ימים קודם יום הכיפורים. אם כך, שואלים המפרשים, אחר שלמדנו מהפסוק אשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות, לכפר עליכם, אז למה צריך את הפסוק הראשון בזאת יבוא אהרון אל הקודש? אז התוספות ראש, תוספות רי, והריטב"א כתבו שגם אם היינו למדים מעשה יום הכיפורים מהפסוק הזה לבדו, היינו סבורים שאין דין זה אמור אלא ביום הכיפורים הראשון או בכהן הגדול הראשון. ורק בצירוף שני הפסוקים אנחנו יודעים שהדין הוא בכל שנה ושנה. והתוספות ראש מתרץ זאת תירוץ שלולי הדרשה בזאת יבוא אהרון אל הקודש, לא היינו דורשים מהפסוק על מעשה יום הכיפורים כלל. והיינו מפרשים כי כוונתו לומר שכאשר עשה והקריב ביום הראשון למילואים, ציווה השם לעשות ולהקריב בשאר ימי המילואים. ורק כיוון שגילתה התורה בפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, יש חובת פרישה גם ביום הכיפורים, למדים מהפסוק כאשר ציווה השם לעשות שהיא נוהגת בכל שנה ושנה. הריטב"א כתב שמהפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, המדבר בהכרח רק לגבי יום הכיפורים ולא לגבי מעשי פרה אדומה, אנחנו דורשים שאין לרבות מהפסוק כאשר ציווה השם לעשות, אלא מעשי יום הכיפורים, שדווקא בזה נתרפתה חובת פרישה, ולא במעשה פרה אדומה. אם כן, בסיומה של הברייתא הזו מבואר שאת פרישת כהן גדול 7 ימים קודם עבודתו ביום הכיפורים, למדים מהמילואים מימי המילואים כדברי רבי יוחנן. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא כדעתו של ריש לקיש. תניא קו תדי ריש לקיש, שנינו ברייתא כדבריו של ריש לקיש שלמד את פרישת הכהן הגדול 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישת משה בסיני. וכאמור לאל, חובת הפרישה נלמדת מסיני של 6 ימים. והיום השביעי שפורש הכהן הגדול מביתו קודם יום הכיפורים, ומשום החשש לטומאת ביתו. נאמר בברייתא, משה רבינו עלה אל השם להר סיני בענן, היינו שתחילת עלייתו הייתה בענן, ובו נתקדש בפרישות 6 ימים, כך מסביר המהרש"א, ונתקסה בענן ונתקדש בענן, שנתקדש על ידי פרישה זו בענן כדי להיות ראוי לקבל תורה לישראל בקדושה. שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ט"ז, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן 6 ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. זה היה מעשה אחר 10 הדיברות שהיו ימים אילו תחילה ל-40 יום בהם עלה משה אל השם לקבל את הלוחות. ולשון הגמרא לקמן בדף דלת עמוד ב', שמשה עלה לקבל את שער התורה, אבל שניהם אמת, שעלה לקבל את זה ואת זה, אומר הרשש. כלומר, הפסוק מדבר לאחר מתן תורה, כאשר עלה משה אל ההר להיות שם 40 יום ו-40 לילה כדי להוריד את הלוחות, ולומר שהוא צריך בתחילתם לפרישה של 6 ימים. ומכיוון שכך, זהו פירוש הפסוק. כלומר, ביור הפסוק דלהלן הוא מפני הפסוק שמדבר אחר מתן תורה. ושלא כדעת רבי עקיבא המובא בהמשך, הסובר שהפסוק מדבר קודם מתן תורה, ולא הייתה שם פרישה כלל, שהרי משה עלה וירד כל אותם 6 ימים. אם כן, פירוש הפסוק הוא כך, וישכון כבוד השם על הר סיני אחר מתן תורה, ויחסהו הענן למשה במשך 6 ימים, ואלו היו ימי פרישתו קודם עלייתו אל השם. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן שהיה בו משה, ואז עלה אל השם והיה בער עוד 34 ימים. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, פסוק זה מדבר קודם מתן תורה, וכך פירושו, וישכון כבוד השם על הר סיני מראש חודש סיוון, ויחסהו הענן 6 ימים. אין לפרש שכיסהו למשה, שהרי עלה וירד כל אותם 6 ימים, אלא שכיסהו הענן להר, ויקרא אל משה לבוא למתן תורה, ולא למשה לבדו קרא, אלא משה וכל ישראל עומדים, והקריאה הייתה לכולם לבוא למתן תורה. ולא בא כתוב שהזכיר את משה לבדו, אלא לחלוק כבוד למשה. בפסוקים העוסקים בימים שקודם מתן תורה נאמר שבימים אלו העביר משה דברים מהשם אל העם ומהעם אל משה, והזהיר את ישראל לפרוש מן האישה, וכן ציווה אותם במצוות הגבלה, ונמצא שלשיטתו של רבי עקיבא לא הייתה שם פרישה כלל. אחרי שהביאה הברייתא את מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא באילו ימים עוסקים הפסוקים, היא מביאה 2 דעות נוספות הנוקטות במחלוקת הזו כשיטתו של רבי יוסי הגלילי, אבל חולקות עליו בפירוש הדברים. ואנחנו בדף ד' עמוד ב', רבי נתן אומר, 6 ימים אלו הכתובים בפסוק אכן היו לאחר מתן תורה, ובהם פרש משה, וכדעת רבי יוסי הגלילי. ולא בא כתוב להצריכו פרישה זו, אלא כדי למרק, לנקות אכילה ושתייה שבמעיו, לסומו כמלאכי השרת שאינם אוכלים ואינם שותים ואין להם אכילה ושתייה במעיהם. ותוספות ישנים ותוספות הראש אומרים שלדעתם דברי רבי נתן כאן תלויים במחלוקת התנאים להלן, אם כל מה שאכלו ישראל ושתו נבלה באיברים או רק המן. שלדעה שהכל נבלה באיברים לא היה צריך את המירוק הזה כלל. אם כן, רבי נתן אומר 6 ימים אלו הכתובים בפסוק אכן היו לאחר מתן תורה, ובהם פרש משה, וכדעת רבי יוסי הגלילי. ולא בא כתוב להצריכו פרישה זו, אלא כדי למרק, לנקות אכילה ושתייה שבמעיו, לסומו כמלאכי השרת שאינם אוכלים ואינם שותים ואין להם אכילה ושתייה במהם. ואין ללמוד מכאן לדורות שכל הנכנס למחנה שכינה כגון כהן גדול ביום הכיפורים טעון פרישה של שישה ימים, שהרי אין שייך לומר שהפרישה באה למרק אכילה ושתייה שבמאב. רבי מתיה בן חרש אומר שישה ימים אילו אכן היו לאחר מתן תורה, ובהם פרש משה וכדת רבי יוסי הגלילי ורבי נתן, ולא באה כתוב להצריכו פרישה זו אלא כדי לאיים עליו, היינו שתחול עליו אימה בהיותו לבדו, שישים ויבין לבבו להיכנס במחנה שכינה בהימה, ולאו דווקא משום כניסתו למחנה שכינה אלא משום קבלת התורה, כפי שנאמר מיד כדי שתהיה תורה ניתנת באימה, וכפי שפירש רשי בעצמו שבמקום גילה היינו מתן תורה משמחת, ולא פירש כדברי התוספות שגילה היינו השכינה עצמה, כך מסביר הגבורת הרי. אז רבי מתיה בן חרש אומר שישה ימים אלו אכן היו לאחר מתן תורה, ובהם פרש משה וכדת רבי יוסי הגלילי ורבי נתן, ולא בא כתוב להצריכו פרישה זו אלא כדי לאיים עליו, היינו שתחול עליו אימה בהיותו לבדו, שיבין וישים לבבו להיכנס במחנה שכינה באימה, כדי שתהיה תורה ניתנת באימה ברטט ובזיע, ברעדה, שנאמר בתהילים ב' עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. ופירוש הפסוק על פי פשוטו הוא עבדו את השם לקבל את עול מלכותו וגילו אז תשמחו בעת בו רעדה על המורדים בהשם, כי לא עליכם תהיה הרעדה, כך מסביר המצודת דוד. ורבי מתיה בן חרש דורש את הפסוק באופן אחר, כפי שהגמרא מפרשת. מבארת הגמרא את הראיה של הברייתא מן הפסוק הזה, מהו שנאמר בפסוק וגילו ברעדה? כי הרי קשה, הדברים הם הפוכים זה מזה, גילה לחוד ורעדה לחוד. אמר רב עדא בר מתנא, אמר רב בשמו של רב, במקום גילה בעת מתן התורה משמחת לב, שם תהיה רעדה וחרדה. אז רשי אכן מפרש, במקום גילה הכוונה מתן תורה משמחת, כנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב. ותוספות בדיבור המתחיל במקום, בירו שמקומו של הקדוש ברוך הוא מקום גילה, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ט"ז פסוק זך, עוז וחדווה במקומו. ומבאר הגבורת הרי של רשי הפרישה היא משום מתן תורה, שתינתן התורה באימה, כיוון שהפסוק שממנו הוא למד מדבר על התורה, ואילו לתוספות האימה הנצרכת היא משום כניסתו למחנה שכינה, שהרי הפסוק ממנו למדו אינו מדבר על התורה כי אם אל השכינה. אילו הריטב"א מפרש את הסוגיה באופן אחר, ולדעתו המקור שהביאה הברייתא מהפסוק עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, לכך שעל התורה להינתן ביראה, אינו מן הסיפא וגילו ברעדה, אלא מן הרישא עבדו את השם ביראה. מה שדרשה הגמרא את הסיפא וגילו ברעדה, אינו כביאור לדברי הברייתא, אלא כיוון שהובא הפסוק בברייתא, דרשה אותו הגמרא. ולמה מכריח הריטב"א את הפירוש הזה? מכיוון שבמסכת ברכות בדף ל' עמוד א' דרשו את הפסוק וגילו ברעדה על גילה בעלמא ולא על גילה של תורה. אם כן, על פי רשי דעת רבי נתן ורבי מתיה בן חרש כדעת רבי יוסי הגלילי, שהייתה פרישה לאחר מתן תורה לפני שעלה משה להר. אמנם דעת רבי נתן היא שאין ללמוד משם לדורות, לפי שלא הייתה פרישה אלא למרק אכילה ושתייה שבמאב, מה ששלא שייך בדורות. ולגבי דעת רבי מתיה בן חרש, לא נתבהר בדברי רשי מהי דעתו, האם ניתן ללמוד סיני לדורות, שיש על כל הנכנס למחנה שכינה לפרוש בכדי לאיים עליו קודם כניסתו. בברייתא הזו שהביאה הגמרא מובאים דברי רבי יוסי הגלילי ללמד, שמשה הוצח לפרישה קודם כניסתו למחנה שכינה, והרי זה כדברי ריש לקיש שלמד מהפסוק שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה, ובכלל זה גם כהן גדול העובד ביום הכיפורים. כותב תוספות הראש שאין דברי הברייתא מהווים ראיה ברורה לדעת ריש לקיש, שלא נאמר בה שלמידים מסיני חובת פרישה לדורות בכהן גדול הנכנס לקודש הקודשים, שייתכן שלא נאמרה פרישה זו אלא למשה שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. מבארת עכשיו הגמרא במנך לקור רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. במייקה מפלגי, במנך לקור רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, מאיכן למד כל אחד את שיטתו בביאור הפסוק? מבארת הגמרא בפלוקתא דהני תנאי, הם נחלקו במחלוקת תנאים שבברייתא אחרת, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת שבת בדף פ"ו עמוד ב', וכן במסכת תענית בדף כ"ח עמוד ב', בשישה בחודש סיוון ניתנה תורה, עשרת הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר, וכשמופיע רבי יוסי סתם בגמרא זה רבי יוסי בן חלפתא ואינו רבי יוסי הגלילי שבסוגייתנו. אם כן, רבי יוסי אומר בשבעה בו, בזין בסיוון ניתנה התורה. מפרשת הגמרא מאן דאמר תנא קמא הסובר שבשישה בסיוון ניתנה תורה, סובר שבשישה בסיוון ניתנה ובשבעה בסיוון עלה משה אל ההר, ושלמו 40 יום בשבעה עשר בתמוז וכדלהלן. ומאן דאמר ורבי יוסי הסובר שבשבעה בסיוון ניתנה תורה, סובר שבשבעה בסיוון ניתנה ובשבעה בסיוון, דהיינו בו ביום, עלה משה אל ההר למשך 40 יום לקבל את הלוחות. דכתיב בספר שמות פרק כ"ד פסוק ט"ז, ויקרא אל משה ביום השביעי. כלומר, הכל מודים שבשבעה בסיוון עלה אל ההר, ונחלקו רק אם ניתנה תורה בו ביום, או שמה ניתנה כבר ביום שלפני כן. ועל כן אף שנחלקו אם מתי ניתנה תורה, הכל מודים במה שנאמר לאלן, ששלמו 40 יום בשבעה עשר בתמוז, שכן לדעת הכל, החל מניין הימים בשביעי בסיוון, שהיה מקום לומר שכשם של הסובר שניתנה תורה בשישי בסיוון עלה משה רק למחרת, כמו כן לסובר שניתנה בשביעי בסיוון עלה רק למחרת, ונמצא שלא שלמו 40 הימים, אלא ב-18 בתמוז. ומעטה, אומרת הגמרא רבי יוסי הגלילי שאמר שמשה פרש 6 ימים קודם עלייתו להר, סבר לה כתנא קמא דאמר בשישה בחודש ניתנה תורה. אילקח על כוחך שזה היה מעשה. הנאמר בפסוק שכיסה יענן את ההר 6 ימים ושהשם קרא למשה ביום השביעי, וזה הרע אחר 10 הדיברות, וכך פירושו. וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן 6 ימים למשה ולא את ההר. ומה שאמרו לאל שבשיבה עלה, היינו שנתכסה בענן. לאחר מכן נאמר ויקרא אל משה ביום השביעי לשהייתו בענן לקבולי שער תורה, לקבל את שער התורה. וכן את לוחות הברית אותה נוריד בידו אחר 40 יום. לאיסל כדאי תחשים יאללה ילדתך לומר שפירוש הפסוק הוא וישכון כבוד השם על הר סיני עם ראש חודש סיוון ויחסהו הענן להר ולא למשה. כי לא ייתכן לומר שכיסה את משה לפני מתן תורה, שהרי עלה וירד כל אותם ימים לומר לעם את דברי השם. וששת ימים עד השישי בסיוון, ויקרא אל משה ביום השביעי, השביעי לסיוון מתוך הענן, לקבולי, לקבל את 10 הדיברות, הקביל אליו, הרי כבר קיבלו אותם מאתמול משישה בסיוון. ועוד קשה, והסתלק, הרי כבר הסתלק הענן משישה בסיוון, ואיך קרא למשה ביום השביעי מתוך הענן. כלומר, שאם ויחסהו הענן מוסב על ההר, לא בא הענן לחסות את ההר אלא בעת מתן תורה, וביום השביעי כבר לא היה הענן שנסתלק מיד לאחר מתן תורה. אולם אם בא לחסות את משה, מסתבר שהיה גם ביום השביעי שלא נסתלק כל 40 ימים. שהרי לא עלה משה למרום, אלא שעה בראש ההר, ולדעה הזו היה אז בתוך הענן. ועל כוחך שהפסוק מדבר אחר מתן תורה, והענן כיסה את משה ולא את ההר, ונמצאנו למדים שפרש 6 ימים קודם שעלה להר. ועדיין יש להקשות מה הכרח לפרש שכיסה הענן את משה, הרי עדיין אפשר לפרש שכיסה הענן את ההר. אומר הגבורת הרי, שאם זו כוונת הכתוב, מדוע נתפרש כך עכשיו, הרי גם קודם מתן תורה היה כך. לעומת זאת, משה ודאי לא נתכסה קודם למתן תורה, שהרי משה עלה וירד בימים אלו להעביר את דברי השם אל העם ודברי העם אל השם. אומרת הגמרא ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי, דאמר בשבעה בחודש ניתנה תורה לישראל. ועל כן אפשר לפרש את מה שנאמר בפסוק ויקרא אל משה ביום השביעי שקרא לו לקבל את 10 הדיברות. וששת הימים הנאמרים בפסוק הם 6 ימים שקדמו למתן תורה, ובשישה ימים אלו כיסה הענן את ההר. ופירוש הפסוק הוא וישכון כבוד השם על הר סיני עם ראש חודש סיוון ויחסהו הענן להר. וכיסה הוא רק 6 ימים ונסתלק לפני מתן תורה. ויקרא אל משה ביום השביעי, היינו השביעי בסיוון, לקבל את 10 הדיברות, ואין לנו מקור לפרישה של 6 ימים קודם הכניסה למחנה שכינה. דהיינו שאף שאפשר לפרש כרבי יוסי הגלילי שכוונת הפסוק הוא לאחר מתן תורה, עדיין אין הכרח לכך ואין ללמוד משם פרישה לדורות. מבארת הגמרא כיצד היה סדר המאורעות לדעת רבי יוסי הגלילי, מקשה הגמרא בישלמה לרבי עקיבא, מובן הדבר לרבי עקיבא הסובר, שכלל לא היו ימי פרישה קודם עליית משה להר, היינו דמשכחת לה, על כן אתה מוצא את האמור במשנה במסכת תענית בדף חוו עמוד א', שב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, והיה זה כאשר ירד משה מן ההר אחר שהיה שם 40 יום, כיצד הוא החשבון? 24 ימים דונותרו בסיוון מאחרי מתן תורה, דהיינו מזיין בחודש בו עלה להר ועד ה-30 לחודש, ושיצר דתמוז ועוד 16 יום בחודש תמוז, מאלף בתמוז ועד 16 לחודש, מלאו להו 40 יומין, ביחד נשלמו 40 יום, דהווה שהיה בהם משה בער, ובשיפסר בתמוז, ב-17 בתמוז נחית ועתה ירד משה ובא. וכדי שיהיו 40 יום שלימים, צריך לומר שאת מספר השעות שהחסיר מ-40 הימים, בשביעי בסיוון קודם עלייתו, השלים בכך שאחר לרדת ב-17 בתמוז כמניין אותם שעות. ותברינו ללוחות ושבר משה את הלוחות. אלא לרבי יוסי הגלילי דאמר, שהיו לאחר מתן תורה 6 דפרישה, 6 ימים של פרישה, ורק אחריהם היו 40 דאר, 40 הימים שמשה היה באר, נמצא שעד 20 ותלת, עד 23 בתמוז, לא ידבור, לא נשברו הלוחות. כי כיוון שפרה 7 ימים מזין בסיוון, הרי שעלה להרק בי"ג בסיוון, ו-40 יום לאחר מכן הוא יום כ"ג בתמוז. וכיצד עולים דבריו מדברי המשנה במסכת תענית שהלוחות נשתברו ב-17 בתמוז? תרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוסי הגלילי, יוכל רבי יוסי הגלילי תרץ ולומר לך, 40 דאר, 40 הימים האמורים שהיה משה באר, הרי הם נמנים בעדי ביחד עם 6 ימים דפרישה, שבמניין 40 הימים כלולים ימי הפרישה ואין למנותם בנפרד, ונמצא שגם לשיטתו שלמו 40 ימים ב-17 בתמוז. ועכשיו נביא את ביור הפסוקים בספר שמות פרק כ"ד, פסוקים י"ב עד חי, לפי 2 הדעות, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. לדעת רבי יוסי הגלילי כך נאמר בתורה. נצטט מספר שמות פרק כ"ד, מפסוק י"ב עד פסוק חי, עם ההסבר של רבי יוסי בפסוקים. נאמר בפסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, הכוונה אחר מתן תורה. עלה אליי הארה ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם. בפסוק י"ג נאמר, ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים, ובפסוק י"ד נאמר, ולזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם מבעל דברים ייגש עליהם. בפסוק תדבב נאמר ויעל משה אל ההר, והכוונה אחר מתן תורה, ויחס הענן את ההר. עכשיו בפסוק תזיין מפרש הכתוב את סדר עלייתו, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן, הכוונה למשה, ששת ימים, והייתה זו פרישה שישה ימים לפני שנכנס למחנה שכינה. ואחר כך נאמר ויקרא השם אל משה ביום השביעי, והכוונה לפרישתו מתוך הענן, והכוונה שיעלה עליו. בפסוק י"ז נאמר ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, והכוונה שהענן היה על ההר במשך כל 40 הימים שהיה שם משה. ולאל הבאנו את תוספות הראש שמשה שעה באותו ענן כל 40 הימים שלא עלה למרום ממש. ובפסוק חי נאמר ויבוא משה בתוך הענן ויעלה להר. אמר שביאר שתחילת עלייתו הייתה בענן ובו שעה שישה ימים. וכאמור בפסוק ראי משה בער 40 יום ו-40 לילה, היינו שישה של הפרישה ועוד 34 שהיה עם השם. עכשיו נסביר את הפסוקים לדעתו של רבי עקיבא. בפסוק י' ב' נאמר ויאמר השם אל משה, הכוונה אחר מתן תורה, עלה אליי הארה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. בפסוק י' ג' נאמר ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוקים. בפסוק י' ד' נאמר ולזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם מבעל דברים ייגש עליהם. בפסוק תדבב נאמר ויעל משה אל ההר, והכוונה אחר מתן תורה. ואחר מכן נאמר ויחס הענן את ההר, היינו שעלה משה אל ההר ושעה שם 40 יום ללא פרישה קודם לכן. בפסוק תז נאמר, כשחוזר הכתוב לזמן שלפני מתן תורה, וישכון כבוד השם על הר סיני, והכוונה מראש חודש סיוון, ויחסהו הענן, הכוונה להר ששת ימים, עד מתי? עד שישה בסיוון. ולאחר מכן נאמר ויקרא השם אל משה, ובעצם הוא קרא גם אל כל ישראל, והוזכר רק משה לפי שחלק לו כבוד. ויקרא השם אל משה ביום השביעי, היינו שביעי בסיוון. מתוך הענן הכוונה לבוא למתן תורה ולקבל את עשרת הדיברות. ובפסוק י' ז' נאמר, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. והכוונה שהיה ענן על ההר במשך כל 40 הימים שהיה שם משה. אמנם לא כמו שהיה בעת מתן תורה, שאז היה הענן כבד. ובפסוק חי נאמר, ויבוא משה בתוך הענן והיה עלה להר. כאן, לדעת רבי עקיבא, חזר הכתוב לבאר את עליית משה אחר מתן תורה שעלה אל ההר בו ביום, והיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה. מוסיפה הגמרא לדון בדברי הברייתא, אמר מר אמר חכם בברייתא לאמר, בדבריו של רבי עקיבא, ויקרא אל משה ביום השביעי, ופירוש הפסוק הוא, שלא למשה לבדו קרא, אלא משה וכל ישראל עומדים, ולא בא כתוב שקרא למשה לבדו, אלא לחלוק כבוד למשה. אומרת הגמרא, האמור בברייתא כאן, מסייע לרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, מה שנאמר ויקרא אל משה, לא למשה לבדו קרא, אלא משה וכל ישראל היו עומדים, והקריאה הייתה לכולם, ולא בא כתוב האומר שקרא למשה, אלא לחלוק לו כבוד למשה. אם כן, בברייתא מבואר כדברי רבי אלעזר. דנה הגמרא באמור בדברים הללו שקריאת השם למשה הייתה לכל ישראל. מי טיבי יקשו בני הישיבה על דברים אלו מברייתא. נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק ז' פסוק פ"ט, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקירובים וידבר אליו. והרי די היה לומר שהקול היה לא. כלומר, די היה שיהיה כתוב בפסוק מדבר לא. מה שנאמר בפסוק שהקול היה אליו, כנאמר וישמע את הקול מדבר אליו, בא כתוב ללמדנו כמשה שמע את הקול וכל ישראל לא שמעו אותו כלל. וקשה מדברי הברייתא הזו על האמור בברייתא הקודמת שמשה וכל ישראל עמדו והקריאה נשמעה לכולם. מתרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. מה שנאמר בברייתא הקודמת שהקריאה למשה נשמעה גם אל בני ישראל, היה זה בסיני. שהרי הברייתא קבעה את דבריה על הפסוק וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ויקרא אל משה מתוך הענן. מה שנאמר בברייתא השנייה שהקריאה למשה לא נשמעה אלא לא, היה זה באוהל מועד. שהרי קבעה הברייתא את דבריה על הפסוק ובבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו. ומעט שהוקם המשכן ודיבר עמו השם מעל הפרוכת, שוב לא נשמע כל דברי השם כי אם למשה. ואמר שם הביא דברי המדרש שאומנם הכל באוהל מועד היה אותו הכל בו, נדבר עמו במתן תורה ששמעו כל ישראל, אלא שהיה נפסק בפתח אוהל מועד ואינו יוצא החוצה. והיא באה את אימא, אם תרצה תוכל לתרץ כך, לא קשה אין סתירה בין הברייתות. מה שנאמר בברייתא הראשונה שהקריאה למשה נשמעה גם לבני ישראל, היה זה בקריאה, כאשר אמרה התורה לשון קריאה, כאמור שם ויקרא למשה ביום השביעי, שהקריאה נעשית בקול רם, כמו שנאמר בספר בראשית פרק למתת פסוק תדבב, כערימי קולי ואקרא, כך מסביר תוספות הראש, המה שנאמר בברייתא השנייה שהקריאה למשה לא נשמעה אלא לא בלבד, היה זה בדיבור, כאשר אמרה התורה לשון דיבור, כאמור בפסוק שהובא באותה ברייתא, והישמע את הכל מתדבר אליו. מביאה הגמרא לימודים נוספים אודות כניסת משה לענן שעל ההר. רבי זריקה רמי קראי קשה מפסוק אחד על פסוק אחר ודרש אותם. ואמר זאת כמי דרבי אלעזר, ואמר זאת לפני רבי אלעזר, ואמרי לה ויש שאמרו שאמר רבי זריקה שרבי אלעזר רמי, רבי אלעזר הוא ששאל את השאלה מהפסוקים ודרש אותם. כתיב, נאמר בספר שמות פרק מם פסוק למד ה' ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, הרי שהענן היה מונע ממשה להיכנס בתוכו. וכתיב, נאמר באר סיני, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל האר, ויהי משה באר 40 יום ו-40 לילה. וקשה איך נכנס אז בתוך הענן, הרי מהפסוק הקודם למדנו שלא יכול היה להיכנס בענן, אלא מלמד הכתוב שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה והביאו בענן. דבי רבי ישמעאל תנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, נאמר כאן בתוך, כאן נאמר ויבוא משה בתוך הענן, ונאמר לענן בקריאת ים סוף בתוך, שנאמר ויבואו בני ישראל בתוך הים, על הענן עשה להם שביל בתוך הים ללכת בו, דכתיב שם בפסוק ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, אף כאן נעשה למשה שביל בתוך הענן ובו נכנס והלך. דרשה נוספת אודות הקריאה למשה, נאמר בספר ויקרא בפסוק הראשון, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. למה הקדים הקדוש ברוך הוא קריאה לדיבור, שקודם קרא למשה ורק אחר כך דיבר עמו, אלא שלימדה התורה בכך דרך ארץ שלא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קודם לכן הוא מקדים וקוראו. והמהרש"א פירש עניין הקריאה הוא שיקראהו בשמו, כפי שקרא הקדוש ברוך הוא למשה בשמו. דרשה נוספת מהפסוק ויקרא אל משה, נאמר בפסוק וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. אמר רבי מוסיה בר ברי, בן בנו של רבי מסיה, משמי משמו של רבי מוסיה רבא, מרבי מוסיה הגדול, מניין לאומר דבר לחברו, שהוא בבל יאמר שאסור לו לאומרו לאחרים, עד שיאמר לו האומר בפירוש לחמור לאחרים, שנאמר וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. למור נדרש נוטריקון, לא אמור, שאין לו לומר את הדברים עד שיקבל רשות. וכותב החפץ חיים בכלל ב' בבאר מים חיים אות זך, שאף שלא מצינו איסור סיפור דברים על חברו, אלא אם כן הם גורמים לו לייצר לו או להזיקו, אולם אין לספר מה ששמע מחברו גם בדברים שאינם מזיקים, שהרי הקדוש ברוך הוא אסר למשה לספר מה ששמע ממנו, ובוודאי שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא אמר לו דברים שייצרו או שיזיקו. כותב החפץ חיים שאין האמור כאן ללמידה טובה, שעל האדם להרגיל עצמו בה כדי שלא יבוא לומר דברים שאין לו אומרם. ועוד הוא כותב שדברים הגורמים לעצר או להזיק אין לומר בכל אופן שהוא, ואילו דברים אחרים אפשר לאומרם, ורק אם ראה שהמספר מקפיד על אמירתם, אסור לאומרם. כמו באופן הזה שהכניסו הקדוש ברוך הוא לאוהל מועד ביחידות, ולא נשמע קולו בחוץ. כעת שווה הגמרא לעסוק באמור לאל בדף ג' עמוד ב', שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש מהיכן נלמדת חובת פרישת כהן גדול לפני יום הכיפורים. רבי יוחנן למד זאת משיבת ימי המילואים, ואילו ריש לקיש למד זאת מסיני. ומצינו ששאל ריש לקיש את רבי יוחנן לדבריך שהנך לומד את פרישת הכהן הגדול מימי המילואים, אם כן ראוי היה שתהיה פרישה זו מעכבת כפי שמעכבת בימי המילואים, שהרי נתחדש בימי המילואים שכל הדינים שנאמרו בו מעכבין בו. מברר את הגמרא את דין העיכוב בימי המילואים. מדייק את הגמרא מכלל מתוך המסע ומתן שבין רבי יוחנן וריש לקיש יש ללמוד, דתרוויו סבירה להו ששניהם סוברים שבמילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם, ולא כדעת החולק על כך. וכפי שיבואר להלן, דאיתמר נאמר בבית המדרש אודות האמור בפרשת המילואים שנחלקו בכך רבי יוחנן ורבי חנינה. אחד אמר אחד מהם אמר כל הכתוב בהם במילואים מעכב בהם, שאם לא עשו אחד מהדינים שנצטוו לעשות, לא יצאו ידי חובתם. אחד אמר שרק דבר המעכב בקורבנות שיביאו לדורות הבאים, מעכב בהם במילואים. ואילו דבר שאין מעכב בקורבנות שיביאו לדורות הבאים, אין מעכב בהם. ולפי האמור, האם לא תסתיים, האם לא תכריע דרב יוחנן, הוא האמורה דאמר שכל הכתוב בהם במילואים מעכב בהם, ולא סבר שרק דבר המעכב לדורות מעכב במילואים. ומאיכן ההוכחה לכך שהוא זה שאמר זאת? מדקה אמר לי, ממה שהקשה לו רבי שמעון ולקיש לרבי יוחנן, אם המילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם, אף החנמי גם פה בפרישת כהן גדול לפני יום הכיפורים כל הכתוב בהם, דהיינו הפרישה מעכב בהם. ומכן מדוע משמע במשנה של מפסל הכהן, מעמידים כהן אחר תחתיו אף שלא פרש מביתו קודם יום הכיפורים, ולא כמהדר לי, ולא מידי, ולא ישיב לו רבי יוחנן לריש לקיש ולא כלום, כי רבי יוחנן הרי יכל להשיב לו, שדעתו היא שגם במילואים אינו מעכב, וכל שכן בפרישת כהן גדול וממילא לא יהיה קשה על רבי יוחנן כלום. ואם רבי יוחנן לא ישיב לו, הרי שעודה רבי יוחנן לקושייה הזו. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן תסתיים, אכן מוכרע הדבר ומוכח, כי רבי יוחנן הוא הסובר שכל הכתוב במילואים מעכב בהם. וממילא גם יש ללמוד שרבי חנינה החולק עליו הוא הסובר שרק דבר הנוהג לדורות מעכב בהם. ובהמשך בדפי עמוד א' התבאר באילו דברים נחלקו עם מעכבים במילואים. ומה הנפקמינה להלכה במחלוקת הזו? אומר השפת אמת, שמי שסובר שכל הכתוב בהם מעכב בהם, סובר שמעכב את פרישת שבעה ימים בכהן גדול קודם יום הכיפורים, כמו הקושייה של ריש לקיש לרבי יוחנן לאיל בדף ג' עמוד ב'. ואכן כך דעת רבי יוחנן שהיא מעכבת. מבררת הגמרא במאה המחלוקת, מהי בעיניו, במה נחלקו רבי יוחנן ורבי חנינא, כלומר, איזהו הדבר שהיה בהם, אך אינו מעכב דורות שלדעת רבי יוחנן עיכב במילואים, כיוון שכל הכתוב בהם מעכב בהם, ואילו לדעת רבי חנינא לא עיכב בהם, כיוון שאינו מעכב לדורות. מביאה הגמרא דינים שונים שנאמרו במילואים ושאינם מעכבים לדורות, ושבהם תלויה מחלוקתם של רבי חנינא ורבי יוחנן, אם היו מעכבים במילואים, וכדעת רבי יוחנן הסובר כל הכתוב בהם מעכב בהם, או שאינם מעכבים, וכדעתו של רבי חנינא הסובר שדבר שאינו מעכב לדורות, אינו מעכב במילואים. ולכמן מובאים ארבעה דינים שאינם מעכבים לדורות, שבהם נחלקו אם הם מעכבים במילואים. אמר רב יוסף, סמיכה היא כבעיניו. סמיכה היא ההבדל שבין דעותיהם. כל המקריב קורבן סומך את ידיו על הקורבן קודם שחיטתו, והיינו שהוא סומך את ידיו על ראש הקורבן בן קרנה ונשען עליו בכל כוחו. בקורבנות עולה, אשם וחטאת, מתוודא הסומך תוך כדי סמיכה, ובקורבן שלמים נחלקו הראשונים. לדעת הרמב״ם, בלכות מעשה הקורבנות פרק ג' הלכת ט"ו, הוא אומר דברי שבח. לדעת תוספות, גם בשלמים היה אומר וידוי כבשאר הקורבנות. כל קורבנות היחיד טעונים סמיכה, חוץ מן הבכור המעשר והפסח, וגם בחמה מקורבנות הציבור. וקורבנות המילואים היו פר לחטאת ושני אלים לעולה ולשלמים, ונצטבו אהרון ובניו לסמוך את ידיהם עליהם קודם שחיטתם. והגמרא דנה האם הסמיכה הייתה מעכבת ופוסלת את הקורבנות וממילא את כל עניין המילואים והכשרת אהרון ובניו לכהנים, אם לא היו סומכים עליהם. אם כן, אומר רב יוסף, סמיכה היא כבעיניו, אי ההבדל שבין דעותיהם. למאן דאמר לרבי יוחנן הסובר שכל הכתוב בהם במילואים מעכב בהם, סמיכה מעכבה. הייתה סמיכה מעכבת במילואים, שהרי נצטבו אהרון ובניו לסמוך על קורבנותיהם בימי המילואים. ואם הם לא עשו זאת, הקורבנות היו נפסלים, וממילא כל עניין המילואים והכשרת אהרון ובניו לכהנים הייתה נפסלת, אם לא היו סומכים על הקורבנות. ואילו למאן דאמר לרבי חנינא הסובר שדבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהם, סמיכה לא מעכבה, לא הייתה סמיכה מעכבת בהם בימי המילואים, כיוון שאינה מעכבת לדורות. מבררת הגמרא ולדורות מנהלן דלא מעכבה, מניין שאין הסמיכה מעכבת בשאר הקורבנות שבכל הדורות. כלל הוא בקודשים שאין דין מעכב, אלא אם כן שנה עליו הכתוב לעכב, דהיינו שנכתב בתורה יותר מפעם אחת, וסמיכה נזכרת בתורה כמה וכמה פעמים. אז לשם כך צריך דרשה מיוחדת ללמד שהיא אינה מעכבת הסמיכה. אומרת הגמרא, מאיכן אנחנו יודעים שסמיכה אינה מעכבת בשאר הקורבנות שבכל הדורות? דתניא, כך שנינו בברייתא מופיע במסכת זבחים בדף ו' וכן במסכת מנחות בדף צד ג'. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ד', וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. דהיינו יחשב לו שעשה רצון השם, וממה שנאמר שהקורבן יהיה ירצה מחמת הסמיכה, משמע הסמיכה היא זו שמחפרת. וקשה, וכי הסמיכה מחפרת? ולא אין כפרה אלא בזריקת הדם, שנאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' א', כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר, הרי שהאדם הוא המכפר, על ידי שהוא נותן ממנו על המזבח ולא הסמיכה. ומה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו, וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, שמשמע שהסמיכה מכפרת? אלא בא הכתוב לומר, שאם עשה לסמיכה שיערי מצווה, כלומר שמקריב הקורבן, לא יחשיב אותה כמצווה ולא סמך ידו על הקורבן, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר מן המובחר, וכפי שציווה הקדוש ברוך הוא, אין זו כפרה מן המובחר, ומכל מקום כיפר ויצא ידי חובת קורבנו, כיוון שעיקר הכפרה בנתינת אדם והרי נתן. הרי לנו מכאן שסמיכה אינה מעכבת לדורות. מביאה הגמרא דין נוסף התלוי במחלוקתם של רבי יוחנן ורבי חנינא. רב נחמן בר יצחק אמר, תנופה היא כבעיניו. תנופה זוהי ההבדל שבין דעותיהם. ישנם קורבנות הצריכים תנופה, והיינו שהכהן והבעלים אוחזים בהם, ומוליכים ומביאים ומעלים ומורידים, כלומר לרוחות השמיים מעלה ומטה. בקורבנות המילואים נצטבה משה שתי תנופות, באילה של עמים אשר בא עם סל מצות, כי אין לחמי תודה, אבל שם הביאו רק שלושה מינים ולא ארבעה כמו בתודה, והתנופה הייתה אחת לחלבים עם השוק ועם החלה מכל מין, והשנייה לחזה, וכך עשו. והתנופה הייתה על ידי משה ששימש ככהן, ואהרון ובניו שהיו בעלי הקורבן. ודנה הגמרא אם התנופות היו מעכבות את הקורבן וממילא את כל עניין המילואים והכשרת אהרון ובניו לכהנים אם לא היו עושים אותם. אומרת הגמרא למאן דאמר לרבי יוחנן הסובר שכל הכתוב בהם מעכב בהם מעכבה, הייתה התנופה מעכבת במילואים לו לא היו עושים אותה, שהרי נצטבו אהרון ובניו להניף את קורבנותיהם בימי המילואים. ואילו למאן דאמר לרבי חנינא הסובר שדבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהם לא מעכבה, לא הייתה התנופה מעכבת במילואים כיוון שאינה מעכבת לדורות. שואלת הגמרא ולדורות מנהלן דלא מעכבה, מניין שאינה תנופה מעכבת בשאר הקורבנות שבכל הדורות? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א, לקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו. והפסוק הזה נאמר בקורבנותיו של מצורע עני. ומלשון הפסוק משמע שהתנופה היא זו שמכפרת, וקשה וכי תנופה מכפרת, ולא אין כפרה אלא בדם, שנאמר כי אדם הוא בנפש יכפר, הרי שאדם הוא המכפר על ידי שהוא נותן ממנו על המזבח ולא התנופה. ומה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו? שמשמע שהתנופה מכפרת, אלא בא כתוב לומר שהיא מסעה לתנופה שהיא הרי מצווה, כלומר שמקריב הקורבן לא יחשיב אותה כמצווה ולא יניף את הקורבן. מעלה עליו הכתוב כי לא כיפר מן המובחר, וכפי שציווה הקדוש ברוך הוא מכל מקום כיפר, ויצא ידי חובת קורבנו, כיוון שעיקר הכפרה בנתינת אדם והרי נתן. הרי לנו מכאן שתנופה אינה מעכבת לדורות. הביאה הגמרא דין נוסף התלוי במחלוקתם של רבי יוחנן ורבי חנינא. רב פאפא אמר פרישת שבעה איכא בעיניו. חובת הכהנים לפרוש בימי המילואים שבעה ימים היא ההבדל שבין דעותיהם. למנדה אמר לרבי יוחנן הסובר שכל הכתוב בהם מעכב בהם מעכבה, הייתה פרישה מעכבת במילואים, ואילו למנדה אמר לרבי חנינא הסובר שדבר שאינו מעכב לדורות אינו מעכב בהם, לא מעכבה, לא הייתה פרישה מעכבת בהם כיוון שאינה מעכבת לדורות. מבררת הגמרא ולדורות מנהלן דלא מעכבה, מניין שאינה פרישה מעכבת במקומות אחרים שנצטוו בה, וכגון בפרישת כהן גדול ביום הכיפורים. אומרת הגמרא מדקתני, ממה ששנינו במשנה לעיל בדף ב עמוד א, המשנה שפתחה את המסכת לגבי כהן גדול העובד ביום הכיפורים, שמתקינין לו כהן אחר תחתיו שמה ייפסל ולא יוכל לעבוד, ולא קטני שמפרישין שבעה ימים בביתו את אותו כהן הבא תחתיו, ונמצא שאם ייפסל הכהן הגדול יעבוד הכהן הבא תחתיו ללא פרישה, הרי לנו שאין הפרישה מעכבת, כפי שהוכיחה כן הגמרא לעיל בדף ג' עמוד ב'. מביאה הגמרא דין נוסף התלוי במחלוקתם של רבי יוחנן ורבי חנינא. רבינה אמר דין זה שהוצרך אהרון ריבוי בגדים, היינו ללבוש את שמונת בגדי הכהן הגדול במשך שבעה ימים רצופים, לעומת כהן אדיוט העובד בארבעה בגדים, כתונת, מכנסיים, מקבעת ואבנת, ולכהן הגדול נוספים על הארבעה הללו חושן ואפוד, מעיל וציץ, וגם מצנפת במקום המקבעת, ומשיכה, ושימשכו על ראשו ובין ריסי עיניו בשמן המשחה, במשך שבעה ימים רצופים, ולצורך מינויו לכהן גדול איכא בעיניו, אי ההבדל שבין דעותיהם. למאן דאמר לרבי יוחנן הסובר שכל הכתוב בהם מעכב בהם, מעכבה, היו הריבוי בגדים והמשיכה שנצטוו עליהם במילואים, מעכבים בהם, ואילו למאן דאמר לרבי חנינא הסובר שדבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהם, לא מעכבה, לא היו מעכבים במילואים כיוון שאינם מעכבים לדורות. מבררת הגמרא ולדורות מנהלן דלא מעכבה, מניין שאין ריבוי בגדים ומשיכה מעכבים במינויים של כהנים גדולים אחרים. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא נאמר בעבודת יום הכיפורים בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ל"ב, וכיפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. מה תלמוד לומר, לשם מה כתבה זאת התורה? אם ללמד שעבודה נעשית בכהן גדול דווקא, הרי כבר למדנו זאת ממה שכל הפרשה מדברת אל אהרון. כגון מה שנאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת והיא לעולה. הרי שאינה כשרה אלא בכהן גדול, אלא מפני מה נאמר הפסוק הזה, לפי שנאמר בספר שמות פרק כ"ט פסוק כ"ט, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושכיו ההם ולמלא בם את ידם, שבעת ימים מלבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אלו אל מועד לשרת בקודש. ולמדנו מכאן שכהן גדול מתמנה בלבישת הבגדים שבעה ימים בכדי להיכנס לאוהל מועד ביום הכיפורים לשרת בקודש. אין לי ללמוד שהוא מתמנה לכך, אלא כאשר נתרבה לבש את שמונת הבגדים במשך שבעה ימים ונמשך בשמן המשחה במשך שבעה ימים. ואילו אם נתרבה שבעה ימים ונמשך רק יום אחד, או שנתרבה רק יום אחד ונמשך שבעה ימים, מניין שגם באופנים הללו הוא כשר להיכנס אל אוהל מועד. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב יכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו מכל מקום. היינו שבכל אופן של משיכה ומילוי ידיים, לבישת בגדים, הוא מתמנה לכהן גדול אפילו לא היו אילו שבעה ימים. יוצא לסיכום הדברים שארבעת דינים אילו סמיכה, תנופה, פרישת שבעה וריבוי ומשיכה של שבעה ימים, הם הנפקמינה בין הדעות עם האמור במילוי מעכב בהם או שאינו מעכב בהם, כיוון שאינם מעכבים לדורות. נתבהר בברייתא שלכתחילה יש למנות את הכהן הגדול העובד ביום הכיפורים בריבוי בגדים למשך שבעה ימים ומשיכה בשמן למשך שבעה ימים. מבארת הגמרא מאיכן נלמד דין משיכה שבעה ימים. שואלת הגמרא אשכחן, מצאנו פסוק שאומר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אלו אל מועד לשרת בקודש, מקור לדין ריבוי בגדים לכהן גדול במשך שבעה ימים לכתחילה. שרי נאמר בפסוק שהכהן המתמנה תחת הארון ילבש את בגדיו שבעה ימים. אולם דין משיכה שבעה לכתחילה, שמעיקר הדין צריך הכהן הגדול הנכנס משיכה בשמן שבעת ימים מנהלן, מאיכן למדנו זאת? שרי לא נאמר בפסוק. משיבה הגמרא, היא באה איתה, אם תרצה תוכל ללמוד זאת מדי איצטריך קרא למעוטה. ממה שהוצרח הכתוב למעט שאין משיכה שבעה מעכבת, שרי לשם כך נאמר בפסוק האמור, אשר ימשך אותו לרבות כל משיכה שהיא אפילו אינה שבעה ימים, וכאמור בברית הליל, הרי לנו שמשיכה לכתחילה היא 7 ימים. והיא בית אמא, אם תרצה תוכל ללמוד זאת ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בספר שמות פרק חפתת, פסוק חפתת, ובגדי הקודש אשר לארון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם, ולמלא בם את ידם, התקש, וקש, ושווה בפסוק הזה משיכה לריבוי, ללמוד זה מזה, ולומר מה ריבוי הוא בשבעה ימים, וכמפורש בפסוק המובה לאל, אף משיכה היא בשבעה ימים. שווה הגמרא לברר את הדעה הסוברת שכל הכתוב במילואי מעכב בהם, שזו דעת רבי יוחנן וריש לקיש לאל בדף ג' עמוד ב', וכן בדף ד' עמוד ב'. ברר את הגמרא מה הייתה מדמן דאמר מה טעמו של הסובר שכל הכתוב בהם בימי המילואי מעכב בהם, דהיינו שאם לא קיימו אחד מהדברים האמורים שצריך לעשות בימי המילואים, אז זה פסול, ומניין הוא לומד זאת? אומרת הגמרא, אמר רב יצחק בר ביסנא, אמר קרא, נאמר בציווי אודות ימי המילואים, ועשית לארון ולבניו ככה. ככה, עיכוב ההוא. היינו שהוא בא ללמד שמה שנצטווה משה לעשות בשבעת ימי המילואים, ככה יעשם בלא שום שינוי. וממילא כל האמור במילואים מעכב, אם לא עשו את המילואים כפי הנאמר בהם, לא נתקענו ועבודתם פסולה. שואלת הגמרא, תנח נכון הדבר הזה לכל מילתא דכתיבה בהעניינה, שכל הנאמר בפרשה של ציווי המילואים, בספר שמות בפרק חפתת, מעכב, שהרי נאמר בה ככה. שתי פרשיות בתורה עוסקות במילואים, בפרשת תצווה, נאמרו הציוויים שאמר השם למשה אודות המילואים, ובפרשת צו בספר ויקרא נאמרו סדר, מעשה המילואים כיצד נעשו. ישנם דברים שהצטוו עליהם במילואים, אבל אינם כתובים בין שאר הציוויים בפרשת תצווה, אלא נכתבו במעשה המילואים, פרשת מעשה המילואים בפרשת צו. אז כל מה שנאמר בפרשה של ציווי המילואים, מעכב, שהרי נאמר בו ככה. בספר שמות, בפרשת תצווה. אבל מילתא דלא כתיב בעניינה, פרט אחר שלא נכתב באותה פרשה, אלא נכתב בפרשת מעשה המילואים, בפרשת צו בספר ויקרא, והוא מה שיש לתת אל החושן את האורים והתומים. החושן היה לבוש שהכהן הגדול לבשו לפניו, ובו אבנים כמניין שבטי ישראל, ושמותיהם חרוטים עליהם, וכן היו בו האורים והתומים. ומעשה עשייתו נתפרשה בתורה בספר שמות בפרשת תצווה. אז מנהלן, מניין לנו ללמוד שגם הוא מעכב, הרי לא נאמר בפרשה הזו ככה. מביאה הגמרא כמה דרשות מהם למעידים שאף דברים שלא נאמרו בפרשת ציווי המילואים היו מעכבים בהם. אמר רב נחמן בר יצחק, יאליף למעידים זאת מגזרה שווה, פתח פתח, נאמר בציווי יודות המילואים בפרשת תצווה, ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, וכן נאמר שם, ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל פתח אוהל מועד, ובמעשה המילואים בפרשת צו, בספר ויקרא נאמר, ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד, וכן נאמר בפרשת צו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, למדים בגזירה שווה, פתח האמור במעשה המילואים היא פתח האמור בציווי המילואים. מה האמור בציווי המילואים מעכב? כי נאמר בו ככה, אף האמור במעשה המילואים, בפרשת צו גם כן מעכב. רב משרשי אמר, אין צורך ללמוד זאת בגזירה שווה, לפי שנאמר בפרשת מעשה המילואים, בפרשת צו בספר ויקרא, שאמר משה לאהרון, ושמרתם את משמרת השם, והיינו שתשמור לעשות ככל הכתוב בפרשה בלא שינוי. הרי זה בא ללמד עיכובה, שאף האמור בפרשת מעשה המילואים בספר ויקרא בפרשת צו, מעכב. רב אשי אמר, נאמר בפרשת המילואים שאמר משה לאהרון ולבניו ופתח אוהל מועד תישבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. והרי זה בא ללמד עיכובה, עיכוב לכל האמור באותה פרשה שלא לשנות ממה שנצטווה משה רבינו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת יומא עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהיכן למדים דין פרישה של כהן גדול לפני יום הכיפורים? שאלה שנייה, מניין להזעה בזמן פרישת כהן גדול? שאלה שלישית, האם היה למשה רבינו דין פרישה לפני מתן תורה ומדוע? שאלה רביעית, מתי ניתנה תורה לישראל? שאלה חמישית, מדוע הייתה גילה במתן תורה? שיטותיהם של רש"י והתוספות. והשאלה האחרונה על דף ד', האומר דבר לחברו, האם מותר לו לספר לאחר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ג' באייר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ד' במסכת יומא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ד' באייר, ערב שבת קודש פרשת תזריע מצורע. ונלמד כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים 2 דפים. את דפים ה' וו' במסכת יומא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.